Hola, gracias por estar con nosotros en su
Shalom,
programa
Shalom, todas mitano, Tetofnit Haolam. Yishanu itanu, Tetofnit Nosefet, She'anu Mekavim She'tanien Otchem, Benose HaNekuda She'balev. Dr. Lightman, toda she'ata melave otanu, como tamid.
Gam, ani mod samach she'yesh lanu Tetofnit, ve'nekuda She'balev. Tov she'yesh lev, ve'nekuda She'balev. Az bo nitkadem.
Gracias. Primero que todo quisiera saber,
לפני הכל רצינו לדעת מה זו בדיוק הנקודה שבלב.
לב זה נקרא רצון של האדם. כל מכלול הרצונות של האדם יחד זה נקרא לב האדם. זה ודאי שלא מדובר על הפומפה הזאת, כן, משיבה שהיא מזרימה דם, שגם זה חשוב, ודאי אנחנו מבינים עד כמה שזה חלק מהגוף שלנו העיקרי. אבל בכל זאת, לב זה רצון של האדם, שהוא רצון הכללי, רצון ליהנות, רצון להבין, להשיג, להרגיש, רצון. שבסופו של דבר, אם אנחנו נחשוב על זה, אנחנו נבין שחוץ מרצון אין באדם כלום. כל היתר זה חוץ מרצון. זה סך הכל מוח שהוא עובד על משהו, כל מיני כלי, קליטה, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. והעיקר זה הרצון. רצון זה מפעיל אדם. הרצון נמצא, אדם חי, ולפי זה שיש רצון אז הוא חי, ואם אין רצון, אז אדם מת, ואז כאילו אין, כאילו אין, אין בו, אין בו שום דבר. לכן לב זה רצון. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הדבר העיקרי שישנו בגוף, שזה לב, בגוף הגשמי, אז בגוף שלנו, שאנחנו מדברים על האני שלי, הרצון זה קובע הכל.
Pero es un deseo particular.
אז רצון פרטי, אישי, רצון לרוחניות?
זה רצון לא לרוחניות של כל אחד ואחד, לא. ישנם אנשים שרוצים כל דבר. מה שיש באדם מכל הרצונות שלו, רצונות גשמיים, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, ואחר כך בא רצון לרוחניות, מי אני, מה אני, בשביל מה אני וכן הלאה, שזה למעלה מהחיים. מה אני רוצה להשיג כתוצאה מהחיים. זה בעצם קובע את האדם.
Eventualmente a cada persona
en el mundo באיזשהו שלב כל הנקודה הזאת בלב תתעורר אצל כל בן אדם באיזשהו שלב?
כן. כן, אנחנו בני אדם, אפילו שישנם כאלו שמאוד פרימיטיביים ולא מפותחים לגמרי וכמעט וחיות, אבל בכל זאת יש בהם תחילת האדם והתפתחו כולם, וכולם יצטרכו להשלים זה את זה, וכמו שמשלימים גם כן דומם צומח וחי למין האדם, ולכן אנחנו כולנו נכללים בדמות האדם השלם.
¿Cuál es la forma de despertarlo o de qué depende?
כיצד מהירים את הנקודה שבלב, או במה זה תלוי שהנקודה תתעורר?
במיוחד זה תלוי משני הסיבות. סיבה ראשונה זה המקור של האדם, מאיפה הוא, זאת אומרת, מאיזה נקודה שנולד אימה, יכול להיות שהוא נולד באיזה כפר, אצל ההורים כפריים שלא יודעים שום דבר, אבל לא מיוחד. אבל הוא מיוחד. היו לנו כאלה דברים, מקרים הרבה, דוגמאות כאלה. גם ברוחניות, בחוכמת הקבלה, וגם כן בגשמיות. היו לנו כאלה, נגיד בגשמיות, זה כמו רוזנפורד, שהוא היה חי שם באוקיאניה, כן? והתעניין ולמד וכתב כל מיני מאמרים, עד שהגיעו אליו הזמנה מבריטניה, שיבוא ללמוד. והוא בזמן הזה היה מוציא תפוחי אדמה מהשדה שלו. אז הוא אמר לאמא, שהייתה לידו, את רואה, זו התפוח אדמה האחרון שאני מוציא. זהו. והיו כאלו ש... כמו שאנחנו לומדים מהתנך, כמו רבי עקיבא, שהוא בכלל היה מאיזה שבט, מאיזה עם, שאפילו לא יודעים בדיוק מה קורה, וההורים שלו היו ההורים הפשוטים, אבל נעשה הכי גדול מהחכמים שבתורה. שכל התורה היא ממש על שמו של רבי עקיבא. לכן אנחנו לא יכולים להגיד מה קורה כאן. זה נובע מאיזשהו נתון פנימי שבאדם שדוחף אותו להתפתח, שזה נקרא שורש נשמה. וכך זה קורה. זהו, לכן אדם צריך, אבל אדם צריך להשתדל לפתח, קודם כל לחקור מהו רצון העיקרי שיש בו, ולפתח אותו.
Usted ha dado el ejemplo de Rabbi Akiva y otros.
אתה נתת דוגמה של רבי עקיבא ואחרים מבחינת התעוררות הנקודה שבלב.
¿Cómo fue en su caso?
איך? היה במקרה שלך, ההתעוררות הזאת, כיצד היא קרתה אצלך?
אני הרגשתי נטייה למהות החיים, למטרת החיים, סיבה לחיים, לחקור את זה ממש מילדות. אני זוכר שהייתי אולי ילד עוד בגיל 4, 5, 6, וכבר הייתי עם השאלות האלה. אבל בכל זאת, היו משחקים, היו חברים, היו ככה, כמו שלכל ילד, כדורגל, אופניים, וככה. אני לא, לא, לא חושב שאני מקרה מיוחד, אלא יש כאלה הרבה. ילדים שמרגישים את זה. העיקר שהאם זה שהם מתפתחים, אז אותה נקודה שבלב, מה שנקרא, הרצון העיקרי, שהיא נחבה או שממשיכה לאור בתוך האדם, והוא ממשיך איכשהו בחיים עם הנקודה הזאת.
La cuestión es si este despertar
השאלה היא אם ההתעוררות הזאת של הנקודה שבלב קורית באופן שונה אצל המקובלים, אולי בצורה יותר חזקה או קודם, בשלב מוקדם יותר בחיים אצל המקובלים.
כן, יש כאן הרבה מקרים מאוד מוזרים, הייתי אומר, שאנשים לא יודעים ופתאום אומרים להם שלך תפתח את הרצון שלך המיוחד וכן הלאה. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהרצון צריך להיות כבר נמצא בתוך האדם, והאדם הוא צריך להשתדל בכל זאת לפתח, ואחרי שהוא מחליט שהוא מפתח את הרצון הזה, שיש לו דחף מבפנים, אז הוא צריך עוד להשקיע הרבה כוחות ושנים רבות, עד שמשהו מהנקודה הזאת שבלב, מה שנקרא הרצון הזה לרוחניות, יתפתח ויגלה לו למה בדיוק הוא נמשך.
Entonces no hay un
periodo o específico de la vida o נקודה מסוימת בחיים שזה מתעורר?
לא, לא, הייתי אומר שזה לא תלוי בתקופה, אלא זה תלוי במקרה. שפתאום אדם נפגש עם כמה אנשים או עם אדם אחד, והוא מעורר בו את הכיסרון. אז ככה, ככה אני רואה שככה זה קורה. גם כן אני, שאני עכשיו נמצא בראש הארגון, ועכשיו עשינו כנס, ובכנס הזה היו יותר מ-5,000 איש, אז אני שומע עד היום שהרבה אנשים מצאו בהשתתפות איתנו את הדרך החדשה בחיים. כן.
Sí, sus seguidores de YouTube.
כן, הצופים שלך ביוטיוב, הם כבר מורידים את השיעורים האלה מהכנס. הם מאוד פופולריים השיעורים האלה.
En las fuentes de Kabbalah se describe el
במקורות הקבלה מתארים את הנקודה שבלב כנקודה שחורה.
כן. שחורה מפני שזה רצון. רצון לא קטן. והוא נקודתי, הוא דוקר בתוך הלב, ומגלה עד כמה שלב שלי הוא ריק, בגלל הנקודה הזאת, שהיא דורשת מילוי. ואין מה לעשות, צריכים לחפש איך אני בכל זאת ממלא את עצמי, איך אני עונה על השאלה בשביל מה אני חי, מה המטרה שלי בחיים, במה אני צריך בכל זאת לגרום מילוי לחיים שלי? איך אני רוצה לסיים את החיים? וכאן זה הרבה שאלות, וכל אחד עונה על זה בצורה שלו.
Se dice que este despertar ocurre,
אומרים שההתעוררות הזאת קורית מתוך רצון אגואיסטי. אז השאלה היא, מדוע הרוחניות שנחשבת למשהו כה נעלה מתחילה מרצון אגואיסטי?
מאיפה היא עוד יכולה להיות? כי אנחנו כולנו אגואיסטים ומתעוררים מהאגו שלנו, והאגו שלנו הוא עזר כנגדו, מה שנקרא, הכי בטוח שאנחנו נתעורר, והכי בטוח שאנחנו נשתוקק למשהו. ואני, כמו שאני הייתי משתוקק לכל מיני דברים בחיים שלי, לכל מיני עסקים, לכל מיני משחקים, לכל מיני דברים אחרים, אז כך אני מרגיש שאני נמשך לרוחניות. וכך אני מגיע. ככה אני מגיע לרוחניות. כן?
Los textos cabalísticos explican
במקורות הקבלה מסבירים שכשמרגישים את הנקודה שבלב, האדם נמשך אל האור, וכשזה קורה, הרבה פעמים האדם מרגיש חושך בפנימיות שלו. אז למה הוא מרגיש חושך אם הוא נמשך אל האור? מה זה החושך הזה?
חושך זה רצון גדול מאוד למשהו שאני לא יודע למה. כי אפילו שאני יודע להגיד, נגיד שאלה עיקרית, בשביל מה חיים? ואני, אם אני חושב על זה, אז אני נשאר עמום. בשביל מה אני חי? אני לא יודע. מה אני רוצה שיקרה לי בחיים? אני לא יודע. זאת אומרת, משהו כזה שיהיה, שזאת תהיה מטרה ברורה. אני לא יודע. מה נעשה? וככה זה ממשיכים רוב אנשים. את החיים שלהם ועד שמיתים. אבל ישנם כאלה שהם לא יכולים לי לפתור את השאלה הזאת לגמרי. וכל החיים, כל הרגעים בחיים, הם נשארים עם השאלה הזאת, והכל עושים כדי לענות עליה. בשביל מה האדם חי?
En la introducción del estudio de las
10 sefirot, במאמרו הקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד דלת, מתאר בעל הסולם מצב שכאילו שהבורא מופיע לאדם דרך חרכים בחומה, ונוטע בו את התקווה לשלום ושלווה בעתיד. בטקסט, באותה אות, הוא כותב גם את הדברים הבאים. אשר השם יתברך מניח ידו של אדם, על גורל הטוב. וזה מפליא מאוד. דאם כן, היכן הבחירה שבאדם?
Este punto lo despierta el creador, la
persona נקודה שבלב מתעוררת על ידי הבורא, או שהאדם יכול בעצמו לעורר אותה?
הפלא הוא שבאדם לא מתעורר בעצמו שום דבר. כלום. כל הרצונות, מחשבות, פעולות שלנו, מה שלא יהיה, זה הכל מתעורר לפי פקודת התוכנה מלמעלה. ואדם הוא רק כמו מחשב. מפעילים אותו עם איזו תוכנה, אז הוא מתחיל לעבוד. כך אנחנו. אין לנו שום דבר שמגיע מצדנו.
¿Qué significa esa buena fortuna?
מה פירוש גורל הטוב שהטקסט מדבר עליו?
גורל הטוב זה נקרא שמביאים את האדם לשאלה הזאת מתם בחיי, ואני פחות או יותר מתחיל להבין מתוך זה שאני חייב להשיג מטרת החיים, ועל ידי מה אני משיג אותה, על ידי איזה אמצעים, ואז אני מגיע לאמצעים האלו, ומתחיל לפתוח את כל הסיבות האלה, עד שאני מגיע למהות החיים.
¿Qué nos garantiza entonces esa buena fortuna?
מה מבטיח לנו את הגורל הטוב הזה?
רק השקעה שלי. לא שכל, לא רגש, לא הצטיינות מיוחדת. כמו שנגיד שאני צריך להיות מוזיקאי, אז אני צריך משהו מיוחד, או צייר משהו מיוחד, או מדען משהו מיוחד. כאן זה בכלום לא תלוי. רק תלוי עד כמה שאני בצורה עקבית השקיע בזה. אבל בצורה עקבית שמשקיעים בזה, גם בעקביות הזאת אני צריך להבין שיש כאן עניין של גם גורל וגם מזל, וזה דברים שנעלמים לי בין האצבעות.
Interesante, Rabash en su
מאוד מעניין. רבש ברשומת 940 שנקרא נקודה שבלב, כתוב כך: כתיב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הכוונה על הנקודה שבלב, שצריך להיות מקום מקדש שאור השם ישכון בתוכה, כמו שכתוב, ושכנתי בתוכם.
כן.
איך אנחנו יכולים לגרום לאור לשכון בתוך הנקודה שבלב?
אנחנו צריכים לפתוח אותה, שבמקום נקודה היא תתפתח, ותהיה איזה כלי, נגיד, כמו זה. ואז האור יכול להתגלות בה, במקום להיר רק כניצוץ, שיש שם אור, והאור הזה יתקשר עם הכלי עצמו, ואז אנחנו נתחיל להבין מה זה ואיך זה עובד. אנחנו נתחיל גם כן להרגיש את התופעות האלה. קשר בין הכלי עצמו עם האור שבתוכו, וכך נתקדם.
אז
De acuerdo a este texto,
¿qué לפי הטקסט הזה, מה זה מקום מקדש?
מקדש זה הלב. אין יותר. לב האדם זה מקום מקדש, אם אנחנו יכולים להביא במקום ניצוץ קטן שהיה בו, אור גדול, מלמעלה. אז האור שנכנס לתוך הלב, אז לב נעשה בית המקדש, והאור שבתוכו זה הקדושה.
¿Cómo se puede no solo
construir lo rak livnot im kacha et mekom ha mikdash kmo shehisbarta ela ech lechazek et mekom ha mikdash hazeh
rak al yedei limud velachen ani samech lishmo mimech she yeshnam harbe anashim acharei kenes shelanu she'achshav haya biyuni 2021 שמתעניינים בשיעורים, בשיעורי הכנס, וזה טוב, כי שיעורי הכנס הם סיכום של כל מה שאנחנו למדנו תוך כמה חודשים האחרונים, כי יש לנו כנסים תוך כל כמה חודשים, נגיד כנס הבא מיוני שזה היה הקודם, יהיה נגיד בספטמבר. אז כך אנחנו צריכים לפתח יותר ויותר את העניין הזה, לתת לכל אדם ואדם יכולת להשתתף, להשתמש בכלים האלו, וכך עד שהאור העליון ימלא אותו, וכך הוא ירגיש מטרת החיים.
Es interesante porque
זה מעניין מפני שהשיעורים שלך בדרך כלל הם לתלמידים יותר מתקדמים, אבל האנשים שמגיעים עכשיו בולעים את המושגים האלה בצורה מאוד טבעית, כאילו שהם כבר לומדים שנים. איך אפשר להסביר את התופעה הזאת?
זה הזמן. זה הזמן קורם. העניין הוא שאני לא קובע את זה, אבל ההתפתחות האנושית, עם פנדמיה ועם כל הירידות, נפילות, משברים, מה שיש בכל העולם, הם גורמים לזה שאדם שואל יותר ויותר מה טעם בחיים, בשביל מה אני חי. ואפילו שהוא לא ברור לו את השאלה הזאת, אבל ביטת הכרה זה איכשהו מתעורר בו. ולכן הוא יותר ויותר שומע, מתעניין, איפה הוא יכול לקבל תשובה על זה. וכך זה קורה. אנחנו רואים שבכל מקום, על פני כדור הארץ, ישנם הרבה אנשים, וזה יכול להיות מצפון ודרום, ולא חשוב, מזרח, מערב, אין הבדל בין האנשים. יכול להיות יש לי הרבה תלמידים באפריקה ובאוסטרליה ובאסיה ודרום אמריקה, לא רק אירופה וצפון אמריקה. ולכן אני מאוד שמח שאני חי בזמן הזה, שהנקודה שבלב שלי התעוררה, שאני אוכל לספר על זה, על מטרת החיים, על מהות החיים, מה שאומרת לנו חוכמת הקבלה, וכך אולי לתת לאנשים שמחפשים מהות החיים, מטרת החיים, בשביל מה אדם חי, לכל מי שמעוניין.
Considera entonces que se está acelerando.
אז אתה חושב שיש תאוצה עכשיו של ההתעוררות של נקודה שבלב בכל העולם בתקופה הזאת?
כן. כן, אני חושב שישנה תאוצה. אנחנו חיים בזמן שאנשים מתעוררים, הם שואלים בשביל מה ולמה ואיך, מה קורה בעולם, למה יש כזאת נפילת הדורות, למה יש נם תופעות כאלה בעולם. אנחנו חיים בזמן מאוד מיוחד, ומה שמיוחד בזמן הזה, שסביב כדור הארץ אנחנו מרגישים את אותם התופעות. זה לא שהן גדולות, בולטות כאלה, אבל הייחודיות שלהם שהן אינטגרליות סביב כדור הארץ. ולכן הזמן מיוחד, ואני מקווה מאוד שאנחנו עוד נגלה בזמן הקרוב כל סיבת החיים, מטרת החיים, ובהחלט נזכה להבין איך נכון לחיות ובשביל מה.
Un pensamiento entonces
אז מחשבה לסיום, כדי שנוכל ככה לסכם את התוכנית הזאת, אולי עצה עבור מי שמרגיש את ההתעוררות הזאת, איזה עצה הייתה נותן כדי שיוכלו לטפח את ההתעוררות הזאת ואת הנקודה ויגדילו אותה?
במיוחד בדורנו, הרבה מאוד אנשים שיש להם הכל, או שאפילו אין כל כך, אבל הם מבינים מה קורה בעולם, הם מרגישים את העולם הזה עם כל מיני דברים, הם נמצאים בכל מיני מקומות וכן הלאה, הם מתחילים לשאול את עצמם, בשביל מה אז אנחנו חיים, בני אדם, ואני מאוד שמח שאני יכול לספר להם שיש מטרה לחיים, ויש סיבה לחיות, סיבה נכונה, כדי להגיע לפתוח מהות החיים, את הסוד החיים, ולא לעמוד לפני שאלות הנצח האלו מסתם. אני שמח שאני חי בתקופה כזאת, ושאנחנו יכולים על ידי כאלו שיחות לקרב אנשים לפתרון.
Muchas gracias por compartir esa
תודה רבה לך ששיתפת איתנו את כל החוכמה הזאת, שאתה משתף איתנו. אנחנו מרגישים שזה זכות עבורנו לחיות בתקופה הזאת ושאתה מוביל אותנו.
גם תענו כולו שלי וזכות גדולה שלי שאני נמצא בתוכניות כאלה ויכול לספר לכולם על מהות החיים. תודה לך.